אנחנו שוב בפודקאסט שלי על הדרך, אני אחר כך אספר לכם על עוד כמה דברים שאנחנו עושים בפודקאסט בימים אלה. היום יש לי אורח חדש, אני אציג אותו ממש בקצרה ואני אתן לו קצת לספר על עצמו יותר. שמו עומר דנק והוא עוסק באסטרטגיה, ואנחנו נתקלים, כבר אמרו לי בעבר כשהתחלתי עם הפודקאסט שזה נורא מוזר, כי מי שמקשיב לשיחות בעצם מקבל גרסת אודיו של הפיד שלנו בטוויטר. אז ככה גם אנחנו הכרנו במין קרוס לינקס כאלה של שיחות בפודקאסט ושיחות ודיונים בפיד, בטוויטר, במקומות אחרים אני מניח גם, ובאמת נוצר כזה קשר של ציוצים ותגובות ודיונים וכן הלאה, והנה אנחנו התכנסנו פה. אז כאמור, עומר דנק הוא נווט במילואים או בדימוס בחיל האוויר, ועוסק באסטרטגיה כמו שאמרנו, והוא גם מרתוניסט, והוא גם מפרסם מדי פעם מאמרים בזמן ישראל, ויש לו בלוג שנקרא שאלה אסטרטגית, נכון?
נכון, שאלה אסטרטגית.
כן, והוא חבר, הוא חבר עמית, או איך שהם קוראים לזה שם, חוקר במסגרת מכון שחיל האוויר הקים, או יוצא חיל האוויר, שנקרא מכון אלרום.
מכון שחיל האוויר הקים באוניברסיטת תל אביב, שנקרא אלרום.
יפה, אז אני חושב שפחות או יותר זכרתי את שיעורי הבית שהכנתי, אז בוא אתה בסקירה מהירה, עוד לפני שנעבור לשיחה עצמה, קצת רקע, איך הגעת בכלל לסיפור הזה של אסטרטגיה, מה, ובשילוב עם מרתון, ומי יודע מה עוד.
טוב, אז לפני שאני אגיע לאסטרטגיה, אז מה שיפה במרתון, לפחות לתפיסת עולם של אנשים רצים כמוני, זה שריצה מלווה את החיים. ואני התחלתי לרוץ לפני 15 שנה באיזשהו משבר אישי של שאלות מי אני מה אני, ומשם הבנתי שבאמת הריצה היא אירוע שמלווה את החיים, לכן מרתוניסט זה סוג של מקצוע שמלווה את החיים ומתאים אותם, ומתאים את עצמו לכל פעם לסיטואציה שאתה נמצא בה בחיים. אז זה רגע למרתון. לאסטרטגיה הגעתי די במקרה, תהליך, כאילו, אסטרטגיה זה כלי, זה לא...
כן, זה גם מילה גדולה, יש בזה הרבה ניואנסים, אני משמע.
כן, וגם לא בטוח שאנחנו יודעים להגיד מהי בדיוק, אבל תכף נדבר על זה. הגעתי במסגרת תפקידיי הצבאיים, שהיו בהתחלה בסוגיות טקטיות של בניין הכוח, למרות של הפעלת הכוח של חיל האוויר, משם הגעתי למחלקה שנקראת תכנון המערכה, שזה איזושהי מחלקה שהוקמה בחיל האוויר כדי לעזור לקומה של החשיבה הגבוהה בחיל האוויר, ואחר כך הלכתי, קיבלתי מינוי בחטיבה האסטרטגית באגת, ומשם התגלגלו דרכיי לעסוק בתחום, ובהיבט הזה גם עברתי מתואר בהנדסת מערכות מידע לתואר שני ביחסים בינלאומיים. יפה. אז אני חי טוב בשתי הצדדים, כאילו, גם בעולם של המדעים המדויקים וגם בעולם של החשיבה היחסית מופשטת של אסטרטגיה. ככה התגלגלו דרכיי, ומאז אני עוסק, חוקר, גם אישית לבד, גם במסגרת תפקידי הצבאיים, בתחום של אסטרטגיה, בעיקר בתחום של אסטרטגיה ביטחונית, ובבלוג אני עושה גם בסוגיות של דמוקרטיה, זה
כן,
סוגיות...
ועל זה תכף נדבר, כי איכשהו חשבנו, כמובן שאי אפשר להקיף הכל, כמו שנדברנו בינינו, שאי אפשר להקיף את כל הנושאים האלה,
כמובן.
בשיחה אחת, ואני בהחלט... המוטו של הפודקאסט הזה הוא שאנשים באים ומתארחים שוב, אם יש נושא שאפשר לפרק אותו, או אירועים שקורים וכן הלאה. אני רק אגיד, אתה לא ציינת את זה, אז אני אציין שאתה מתמקד או מעניין אותך וחוקר אלמנטים של סיום מלחמה, שזה מאוד מאוד מרתק בעיניי, כי לדעתי רבים יודעים, כמו שאתה יודע, כמו הקלישה, איך אתה מתחיל מלחמה, אבל אתה לא יודע איך אתה הולך לגמור אותה. אז אני מניח שתאשר לי את זה.
כשאני שואל אנשים אם הם קראו אי פעם ספר על סיום מלחמות, אז רוב האנשים אמרו לי שהם לא מכירים ספר כזה בכלל. גם בעולם האקדמי יש פחות מחקר על סיום מלחמות, זה אירוע הרבה יותר מורכב, וגם הרבה יותר, נקודת ההחלטה הברורה היא בתחילת המלחמה, אחר כך העניינים נהיים הרבה יותר עמומים.
כן, יש גם גרסאות שטוענות, וזה אני מביא לא יודע אם זה קלאוזוויץ' או מקלואן, שבעצם המלחמות לא נגמרות אף פעם, הן רק משנות פנים וצורה. המשך המלחמה באמצעים דיפלומטיים ולהפך, אז לך תדע. אבל אתה כמובן חוקר בזה יותר.
אני כתבתי לאחרונה זה שזה בעצם השלום הוא המשך המלחמה בדרכים אחרות.
בבקשה, פרפרזה על החיים עצמם. יפה, אז אני מכיר אגב עוד כמה אנשים שבאיזשהו שלב בחיים, אני מכיר באופן אישי, חברים וקולגות, בעיקר לשעבר, שגם פנו לריצה כ... לא יודע אם זה תרפיה, אבל סוג של דבר משנה חיים, לריצות ארוכות, לריצות אינטנסיביות, נוסעים בעולם ממרתון למרתון, מ, לא יודע מה, מסידני לברלין ולניו יורק ולבוסטון. אני עושה ספורט בקטנה, אני תמיד עשיתי ספורט, אבל ריצות ארוכות זה לא בדיוק הקטע שלי, אבל אולי גם אני אגיע לזה יום אחד, בפנסיה, מי יודע. אז זהו, אז זאת הייתה ההקדמה שהשתדלתי שתהיה כמה שיותר קצרה. אזכיר שוב לכולנו שאנחנו בפודקאסט שלי, על הדרך, שיחות עם טובי פולק, וכאמור האורח שלי הוא עומר דנק, אני אגיד שהוא גם סא"ל, סגן אלוף במילואים, נווט בחיל אוויר לשעבר, היום בדימוס, את אמרת שאתה היית במילואים, אז אני מניח שהמילואים האלה כבר לא כוללים, מה שנקרא תרגולי טיסת לילה, מה ש...
לא.
תמיד בחיל האוויר, אני זוכר מהחברים שלי, שזה היה הקטע של, טוב, נשיקות לילדים, וזה מי יודע מה יהיה בבוקר, אבל...
אני סיימתי לטוס בדיוק לפני שנה ופחות יום, שזה היה יום הולדת 51, זה הזמן שמפסיקים טיסה קרבית.
יפה. אז חוץ מאשר כל מיני כאלה שמתעקשים בדרגות של פיקוד, בכל זאת איכשהו לטוס ולגרום לכל מיני אנשים שאחראים על בטיחות קצת שהפופיק ירד להם, זה אני גם שמעתי כל מיני סיפורים כאלה, אבל בסדר. אז זהו, נשמע את קטע הפתיחה של הפודקאסט שהוא פרי עטה של להקת הבית, Silent Regression, אז נשמע את הקטע הקצר הזה ונחזור לשיחה עם עומר דנק. עוד שנייה. אז כאמור, עומר דנק איתי, ואני רוצה להתקיל אותו, אני רוצה להתקיל אותך, כן? בשאלות שבדרך כלל חוקרים או אנשי אקדמיה, ואתה ככה in between, אז אני מרשה לעצמי, ואנחנו גם חיים פה בתוך הסביבה הזאת, להכניס פה קצת פוליטיקה, אבל פוליטיקה שהיא מתערבבת מאוד מאוד עם ביטחון, ועם תפיסת ביטחון, ועם הפעלת כוח, וכן הלאה. אנחנו שומעים במסע ומתן הקואליציוני הבאמת, בלי נתפס הזה שאנחנו עדים לו בימים האלה, אנחנו שומעים על סיפור, אני מניח שהוא רק אחד מתוך שורה ארוכה שאנחנו אפילו לא יודעים עליהם כרגע, אבל זה מאוד מאוד בולט, כל הסיפור הזה של המצאת המשרד לביטחון לאומי, שאמור לספח אליו פלוגות מגב, שוב אני יורד פה לרזולוציות רק בשביל שניכנס לתמונה, פלוגות מגב שהן בכלל בכפיפות לחטיבות המרחביות של פיקוד מרכז, שזה צבא, נכון שמגב זה תחת תפי משטרה, אבל זה לא בדיוק המצב בשטח, בטח לא בשטחים, ובקיצור בן גביר, שהוא בעצמו באמת טיפוס שמגב המשטרה ושבק הכירו מהצד השני של השולחן, מה שנקרא, אמור לקבל לעצמו מין צבא קטן כזה, שהוא בכלל מתכנן להפעיל אותו לא רק בשטחים, זאת אומרת יש לו אספירציות, בקרב החברה הערבית בישראל, ענייני פשע פנימי, ביטחון פנים וכו'. כמישהו מסתכל על התמונה קצת יותר מגבוה, כמו שאמרנו, הפעלת כוח, תפיסת ביטחון, החיבור בין הפוליטיקה והמדיניות הכללית, שטחים, לא שטחים וכו'. איך אנשים מקצוע מסתכלים על הדבר הזה בכלל? כי בעיניי הוא נראה מופרך ברמה פסיכית.
קודם כל, אני חושב ש... כרגע אנחנו נמצאים עוד בחלל האוויר ואין לנו תשובות טובות באמת מה יהיה בחוק הזה, איך הוא יתורגם לעניינים משפטיים וחוקיים של איך...
כשנדבר על חוק, כאן אני אזכיר שפה מדובר על מעבר לפלוגות מגב של הכפפת, זאת אומרת, הפיכת השר לביטחון לאומי לסוג של מפכ"ל על, שזה באמת ברמה הדמוקרטית זה לגמרי מופרך. זה אולי שייך לשיטה האמריקאית, אבל בטח לא לשיטה הפרלמנטרית שלנו.
זהו, אז קודם כל, יש מדינות, כאילו, בלא מעט מדינות יש כפיפות מסוימת של דרגי החקירה ל... גורמים פוליטיים, אי אפשר להגיד שזה לא ככה, יכולנו לראות את זה אפילו אצל טראמפ, זאת
אומרת, זה לא השיטה האמריקאית, הם בוחרים בבחירות פריימריז ובחירות ממש, הם בוחרים תובעים.
חלק מהתובעים הכלליים, כן, תובעים כלליים נבחרים במדינות ממש בבחירות, וגם...
קומישיונר של המשטרה וכן הלאה, כן.
אבל נשים שנייה את השיטה האמריקאית בצד, שיש לה הרבה מנגנוני איזון ובלמים אחרים. יש עוד מדינות שבהם לדעתי יש כפיפות אחרת, ואני לא בטוח שסוגיית הכפיפות היא הסוגיה הכי חשובה, כל עוד אנחנו בכלל לא יודעים באמת מה הפרטים של הכפיפות הזאת. כי כרגע זה אמירות כלליות שאנחנו שומעים כחלק מהמסע ומתן.
כרגע זה כותרות של מסך השן, אוקיי, אני אקח את זה, בסדר.
אבל אנחנו לא מכירים את פרטי החוק, ואנחנו לא מכירים את פרטי מה באמת בסמכותו של השר יהיה לעשות, ומה באמת המשמעות שהוא לא יהיה אחראי רק על חקירות ספציפיות, למרות שאין באמת כזה דבר, אם הוא באמת אחראי למשטרה, אז זה שהוא לא פרטי חקירה ספציפית לא יעברו לידו, זה לא אומר שאין לו אחריות, ויש לו בטח, זה משנה את מאזן הכוחות בינו לבין המפכ"ל בבתי העצמאות של המשטרה. אבל שוב, אני רוצה להיזהר, כי אני חושב שבדברים האלה אנחנו בדרך כלל רצים אחרי הרעש והסיסמאות, ואת הפרטים אנחנו עוד לא יודעים. יכול להיות שהם יהיו גרועים עוד יותר ממה שאנחנו מדברים עכשיו, ויכול להיות שכשיהיה צריך לתרגם אותם לכדי פרטים בחוק, יהיה הרבה יותר מורכב לכתוב את זה בצורה טובה שתאפשר הבנה. אגב,
ואני רק אוסיף על זה שבהחלט יכול להיות שגם אם זה יהיה כתוב בצורה הכי מובנת וברורה, הסיכוי לממש את זה קטן עוד יותר.
נכון, עוד רגע נגיע לזה שנייה, אבל אני חושב שאחד הדברים שמטרידים בסוגיה כזאת זה המהירות שבה הולכים לחוקק, במיוחד חוק מורכב מהסוג הזה, שאנחנו ראינו שכשמחוקקים חוקים כאלה מסובכים בתהליכים מועצים, יש בהם המון המון חורים ופינות לא ברורות. Mm-hmm. אז זה סוגיה מטרידה של חקיקה מהירה מאוד, של חוק מאוד משמעותי בהיבטים של איך הוא אמור להשפיע על האזרח, ובמערכת היחסים בין הפוליטיקאים או השלטון, לאזרחים. אז זה כאילו רגע בשאלה של משטרה, אני דרך אגב לא מומחה בכלל למשטרה.
כן, אבל אני אסתכל את זה דווקא מהכיוון של הצבא, כי מי שצריך לה, כי מי שאחראי על הפעלת הכוח הזאת, זה בעצם אלוף פיקוד, שהוא האוטוריטה הצבאית בשטח.
אז עכשיו אני רוצה שנייה לעבור באמת לחלק של פלוגות מג"ב, שזה בכלל חלק שאני עוד לא כל כך יודע איך הוא הולך להיות כתוב, כי...
ספוילר, של מישהו שמשקיף על הסירה הפוליטית כבר מעל 40 שנה, לא יקרה, אבל בוא נמשיך. לפחות כתרגיל מחשבתי.
לא, אז אני רציתי לומר על הספוילר הזה. תראה, כל עוד אלוף הפיקוד הוא אחראי על תא, הוא המפקד בתא השטח, בכל צורה שהיא, בכל פעילות שהיא צריכה להיות מתואמת עם אלוף הפיקוד, ואי אפשר להפעיל שום כוח שהוא לא תפי אלוף הפיקוד, אז זה שמכפיפים פלוגות מג"ב למג"ב יוש, לשר הביטחון פנים, אני לא חושב שזה יכול לעבוד, אלא אם כן נותנים פה חלוקת סמכויות אחרת לחלוטין בין המושל הצבאי של ביתה השטח לאיזשהו גוף אזרחי בביתה הפעלת כוח צבאי. כן. אז זה, בעניין הזה אני חושב שזאת סוגיה שקשה לי לראות איך היא מתורגמת לחקיקה אמיתית, אבל גם זה, אתה יודע, יכול להיות ש... אני מניח שבסוף, אתה יודע, עניינים משפטיים, יש אנשים שיכולים לנסות לסייע משפטית, אין לי מושג איך זה הולך לעבוד.
אני יכול להגיד רק שזה מתחבר לי, הקצה השני של אותו חוט שמנסים לפרום או לתפור עכשיו מחדש, זה בעצם סוג של סיפוח דה פקטו, כאשר בסופו של דבר המטרה שלהם זה לעיין, להוציא, מה שנקרא, להעביר מן העולם את כל מה שנקרא, הממשל צבאי או שליטה צבאית של ישראל בשטח, זאת אומרת כל המנהל האזרחי וכל הדברים האלה, ולהפוך את השטחים הכבושים, בעיניי, אני לא יודע לגביך, אבל האחריות של מה שאני אומר היא רק עליי, את השטחים הכבושים לסוג של אזור במדינה, שהוא כמובן יתפתח מהר מאוד לאפרטה, אבל זה פחות או יותר המטרה הסופית שלהם.
אני חושב שהמטרה הסופית היא אפרטהייד באופן אישי, כן, אבל אני חושב, כן. אבל השאלה היא באיזה מהירות וכמה, ואיך מאכילים את האירוע הזה, ואני מסכים איתך שהמטרה היא בפועל, כי זה מהלך גם של סמוטריץ' עם שר במשרד הביטחון,
בדיוק.
המטרה היא בפועל להפוך את זה להרבה יותר...
החטיבה להתיישבות והמינהל האזרחי והכפיפויות של כל גופי האכיפה שהם חצי משטרתיים, המשטרה הירוקה, you name it, בכל מקום, איפה שלא ניגע. כן, אוקיי, אני איתך.
נכון, המטרה הכללית היא להגדיל את הסיפוח דה פקטו ככל הניתן.
ולהנציח אותו.
ולהנציח אותו, לדעתי הוא מונצח ממילה.
זה כבר
עקוד,
כן.
אני לא מזהה אפשרות שהוא לא יהיה מונצח, השאלה איך מנהלים את המונצחות הזאת, אבל אבל אני חושב שזאת המטרה, אני חושב שזאת המטרה ארוכת הטווח, אי אפשר להתכחש אליה, והצעדים האלה הם צעדים משמעותיים, אני מניח דרך אגב שהם תמיד ילכו יותר מורכב ממה שאנחנו יכולים עכשיו לדמיין בצורה האנושית הטבעית, שהיא בדרך כלל, היא לא מצליחה לחשוב על כל המורכבויות שמתפתחות, אבל בכל מקרה זה יהיה צעד גדול קדימה, זה לא שמה שהיה הוא שיהיה, זה... אני חושב שצריך להגיד שזה אמור להיות ברור כתוצאה מהמהלכים האלה. יהיה פה קפיצה משמעותית קדימה, שיהיה תהליך הסתגלות אליה. כאילו גם משפטית זה ייקח זמן עד שישנו את כל החוקים, ויתקנו וישנו 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 וגם על מציאות בשטח ולמי כפופים ומי נותן דין לחשבון למי, זה גם יהיה תהליך.
כן, קודם כל זה ברור, אין פה שאלה בכלל, אני רק אעיר שבהחלט יכול להיות שכל הדברים האלה הם סוג של איזים שמוכנסים כמו הסיפורים החרדים מאתמול בערב, על החשמל שלא יהיה בשבת וכל מיני שטויות כאלה, אבל בפירוש כשהחבר'ה המתנחלים או פרנסיהם כשמחליטים והם מסמנים מטרה, הם חותרים אליה ללא הרף. השאלה היא אם זה לא תרגיל בשביל... איכשהו להחליף אותם בממשלה עם אנשים כמו גנץ ואחרים, כי נדמה לי שרוב האנשים במערכת הפוליטית על זה חושבים, ולא על איך בן גביר יתפקד וכו'.
אז אני רוצה לומר על זה, עכשיו שאתה שואל אותי בתור פרשן פוליטי, בזהירות הראויה של יכולתי להיות פרשן פוליטי, אני חושב ששני דברים, אחד שצריך להסתכל, כי לפי זה צריך לפרש את המציאות. אחד, הממשלה כבר הגישה היום את סוגיית החוק של סמוטריץ' והשר במשרד הביטחון ואת סוגיית בן גביר, כחלק מההצעות החוק לפטור מהנחה.
כן, חקיקת בזק, כמו שנקרא.
כן, ולכן אני לא חושב שמותר להתייחס לזה אני חושב שלא נכון להתייחס על זה כעיזים, כמו שהעיזים שיש במסע ומתן עם יהדות התורה, כמו ששמענו, נכון. זה החלק הרציני.
כן.
אני חושב ש... טוב, הכלב שלי מעצבן רגע, אז עוד שנייה.
אוקיי, אוקיי.
אז לא יודע למה זה.
לא, לא, זה בסדר, זה בסדר, זה חלק מהחיים של פודקאסט, אני לא מתרגש.
אין בעיה. אז החלק הזה, אני חושב שצריך להתייחס אליו ברצינות, כי מאחוריו יש כוונות אמיתיות. יש מלא רעש שנועד להסיר את הכוונות האמיתיות שהן בכלל עניינים משפטיים של 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 המשפט, אבל נשים את זה בצד. כן. זה אני חושב החלק הרציני שלהם. הדבר השני שאני חושב שהמהלכים שאני מזהה וכולל המינוי של לוין ליו"ר הכנסת, שאני לא בטוח שהוא מינוי זמני, הוא שאני לא חושב שזה מהלכים שנועדו להכניס את גנץ לממשלה עכשיו בסיבוב, בתחילת
רק אחרי שהחקיקה המשפטית שרלוונטית לנתניהו תעבור, כי גנץ לא יוכל להיות שותף לזה, זה ברור לי.
נכון, ולכן אני חושב, ואז הסיטואציה היא מילה תהיה שונה, ולכן אני חושב שאני מבין את ואני מבין את ניסיון עתיר השנים עם נתניהו, שהוא בסך הכל אדם זהיר ושמרן ולא...
שזה חלק גדול מהדיון, זאת אומרת, אני עצמי, כן, אף אחד להרשות בי שאני מחבב אותו באופן מיוחד מזה 30 ומשהו שנה, אני כל הזמן אמרתי, אם יש משהו אחד שאפשר להגיד לזכותו שהוא לא נגרר למהלכים פזיזים בתחום הביטחוני, יש את הסיפור הוא עם התקיפה אולי שתכננו או לא תכננו בתחילת שנות, זאת אומרת, 2012, אוקיי.
זה היה השיא של התכנונים, בעיקר כי שם זמן הזהב שם היה הבחירות של סיבוב שני של אובמה.
כן, עכשיו אם נשים את הדבר האירוע הזה בצד, שגם הוא, אני לא הייתי חותם, אני לא יודע אם הרשומות והרישומים ייפתחו אי פעם בעתיד, כמו שאנחנו רואים הצוללות וכן הלאה, אבל הוא באמת לא השתדל, מקסימום מבצעים, וזה הוא לא הלך למלחמות גדולות בשום צורה שהיא, ופה זה אשכרה לזרוק גפרורים, אתה יודע, הר הבית, הסיפור הזה עם איוש, עוד שר, שהוא שר המתנחלים, כי עשינו שם את אורית סטרוק או מישהו מהסוג הזה, זה כל כך לא מתאים למה שהכרנו מנתניהו ההוא, אבל יכול להיות שזה כבר לא נתניהו, וואו, אין לי דרך אחרת להסביר את זה. אבל שוב, אנחנו פה בעניין לא פוליטי, אז אפשר לחזור
לסיפור
של... לא, אני, אתה יודע מה, אז אני כן אחזיר אותנו למסלול. אלוף פיקוד, אלוף פיקוד שהוא ריבון בשטח, שהוא ריבון משפטי בשטח, לפי חוק השיפוט הצבאי וכן הלאה. איך אלוף פיקוד כלשהו, איך מטכ"ל יוכל לחיות עם מישהו כזה כמו בן גביר, שמסתובב בשטח עם פלנגה, של כמה מאות או כמה אלפי שוטרים אגב, לא יודע מה, הסדק שם באופן מדויק. זה מתכון לכאוס. גלעד שר שמתארח אצלנו הרבה, היה שותף באיזה ספייס, שדיבר בדיוק על הדברים האלה, אומר, זה יגיע לדוץ ככה, כהרף עין, מי ידע מי נמצא שם בכלל?
קודם כל אני לא מאמין ש... כאילו, יודע מה, הדמיון האנושי גדול, אבל, ואני מנסה גם... להיות הכי מפוקח שאני יכול, גם אם יש לי ספקות על הדרך שבה אני רואה. אני לא רואה שיש מישהו שיפעיל כוח ביוש, שלא תחת אלוף הפיקוד. אני לא מזהה שזה בכלל אפשרי ויכול לקרות. ואני לא חושב שמישהו ייתן לזה לקרות. בטח לא נתניהו. שבסוף בישראל, לא משנה איך מסובבים את זה, מאז הקמתה, מי ש... מנהל את סוגיות הביטחון הלאומי של ישראל, זה תמיד היו ראשי ממשלה, למרות המחשבות שיש על זה שזה שרי ביטחון או הממשלה.
ברוב המקרים גם הם כמעט עין בעין, זאת אומרת, זה בדיוק הפורום האחד שתמיד מתקיים איכשהו.
נכון, אבל גם אם זה לא היה תמיד עין בעין, תמיד בסוף מי שמנהל את סוגיות הביטחון זה ראש הממשלה, הוא קובע מה יובל לקבינט, הוא קובע את סדר היום, הוא קובע על מה דנים וגם על מה לא דנים. Mm-hmm. לכן הוא יכול לנהל כמעט את כל הדברים. הדבר היחידי באמת שיש לשר הביטחון פחות או יותר, זה אוטונומיה מסוימת ביהודה ושומרון. בנוגע לניהול החיים האזרחיים במובנים רבים, זה בערך האוטונומיה הביטחונית העיקרית של שר הביטחון, חוץ מאישור מינויים לצה"ל.
שגם זה חתיכת דבר עם הסתכלות, אפרופו המקצוע שלך, הסתכלות ארוכת טווח, אסטרטגית, ממש פרסה.
אבל שר הביטחון לא ממנה בצהל
צירים. ודאי, הוא מקבל המלצות מהרמטכ"ל.
הוא מאשר את המינויים, וזה שהרמטכ"ל צריך לאשר אצלו מינויים בכירים, זה אומר שבסך הכל זה נותן איזושהי בקרה על ההחלטות של הרמטכ"ל, וגם אם היו בישראל כל מיני קצינים שכנראה נפסלו פוליטית, בטח בשנים האחרונות, זה בודדים, בסופו של דבר... צהל הוא גוף די עצמאי במינויים, זאת אומרת, לא יהיה פה שינוי בהיבט הזה, אבל התחלנו מזה, אני לא מאמין, זאת אומרת, זו ההנחה הבסיסית שלי, אני לא מאמין שיש סיכוי שמישהו יפעיל כוח ביהודה ושומרון, שלא בכפיפות לאלוף הפיקוד, או לאוגדת יהודה ושומרון, זה לא משנה, זה פשוט לא יהיה אפשרי מכל הסיבות של מה שאמרת, אחת מהם היא ש... זה יביא לפתיחה באש אחד על השני, ואחרי זה אף אחד לא ייקח את זה על הגב שלו, ואני לא מזהה בבן גביר בן אדם לא מאוד חכם בהיבטים האלה.
הבעיה עם החבר'ה האלה שהם חכמים קצת יותר ממה שהיינו רוצים שיהיו. אז אתה יודע מה, אז רגע לפני שנעבור לשיח אסטרטגי קצת יותר רחב, עוד משהו שיכול מהר מאוד להתפתח למשהו כזה, ירושלים, סוגיית הר הבית. עכשיו, אני לא רוצה לרדת לרזולוציות של בן גביר יעשה ככה, והאח של עמית סגל יעלה על הר הבית וישתתח שם, או יהודה גליק, או כל הבאמת קוקויים האלה, הם לא מעניינים אותי. אני מדבר עכשיו ברמה הלאומית ובראייה אסטרטגית, כי זה מהר מאוד יכול להפוך לסוג של מלחמה אזורית, סוג של עימות כולל. שוב, אני לא חושב שאתה אולי תקן אותי, לא נראה לי שסוג של מלחמת עולם קטנה או מלחמת חצי עולם קטנה תתפתח דווקא בדרך הזאת, כי יהיה מי שיעצור את זה, אבל מישהו במערכות האלה, יש דפאות, יש ישיבות תכנון שעושות, אתה יודע, הסתברויות, מה יקרה אם וככה, מה יקרה אם יהיה ככה, כי זה כל כך מפיץ, וזה נראה כל כך שמתייחסים לזה בכזה זלזול, אני אמור מזה.
לא, אז אני חושב שכדאי להפריד פה כמה משתנים שחשוב לדבר על זה. הראשון היא שהמגמה... המגמה ביהודה ושומרון היא מגמת הסלמה. זאת אומרת, זה שהמגמה הזאת היא נפלה זאת אומרת, המגמה הזאת לא באמת נפלה רק במשמרת של ממשלת השינוי, כמו שמנסים להציג לאחרונה, אלא זה למעשה סוג של תהליך ארוך טווח, שאנחנו את ההתפרצות הראשונה שלו יכולים לראות כבר ב-2015-16 עם אינתיפאדת הסכינים, מה שנקרא. וזה שהצליחו להוריד קצת את רף הלהבות, זה כי זאת לא קריסה מוחלטת של השלטון של הרשות, אלא זה סימני החלשות, ובעיקר אובדן תקווה של הגישה של, כאילו אנחנו בענייני אסטרטגיה, אז הגישה שאבו מאזן הוביל הייתה גישה של בלי אלימות הפלסטינים יוכלו להשיג הישגים יותר טובים בסכסוך עם מדינת ישראל. האלימות, אבו מאזן יצא מהאינתיפאדה השנייה לצורך העניין, עם ההבנה שהאלימות והטרור הביאו לכך שרוב מדינות העולם תומכות בישראל, או בהבנה שישראל צריכה לדאוג לביטחונה, והיא לא יכולה להרשות לעצמה לאבד שליטה ביטחונית על השטח. למעשה זה היה יריעה ברגל של הפלסטינים, שכתוצאה ממנה יצאו שני דברים. הציבור הישראלי הפך להיות הרבה הרבה יותר ימני, ובשני הצדדים השנאה הפכה להיות עניין מבני בתוך הסכסוך, שנאה שלא הייתה באותם היקפים כמו שהיא הייתה לפני זה. זאת אומרת, כי שנאה זה רגש משמעותי, זה רגש של כעס ופחד, ולפני זה היו כל מיני דברים שקשורים לסכסוך, אבל לא שנאה שזה הופך את הסכסוך להרבה יותר עמוק ובעייתי.
יש טוענים שזה אפטר שוק או תגובת נגד חריפה מאוד לאוסלו, ואני זוכר את התקופה הזאת שאני הייתי עדיין חייל מילואים פעיל, חייל, מפקד זוטר, whatever, והסתובבנו בשטח, והיו כל המפקדות תאום, והיו סיורים שותפים, והיה סוג של שיח, לא רוצה להגיד מכבד, אבל לגמרי פתוח וגלוי, וכל הזמן אמרו, אתם רואים, אין לנו, אנחנו באמת לא כל כך שונים, אנחנו אומרים פעם, תמיד אמרו, יש ערבים סורים וערבים מצרים וערבים פלסטינאים וערבים יהודים, זאת אומרת, בסוף בסוף אנחנו כולנו אותו גזע, אותו בסיס, אבל אני אומר, האפטרמט, הדבר שבא אחרי אוסלו, שכמובן שני הצדדים הקיצוניים החליטו לחרב אותו, חמאס מהצד שלנו, מהצד שלהם, והקיצוניים בצד שלנו, גולדשטיין וההתאבדויות שבאו אחריו וכו', זה לדעתי הביא את רף השנאה למשהו, למקום שהוא לא היה בו קודם.
נכון.
כן, זה רק הלך והחריף בחלק השני של שנות, זאת אומרת, מ-2015, כמו שאתה אומר.
בדיוק, ואז מה שאנחנו מקבלים זה שמ-2005, כאילו, אבו מאזן ניסה לשנות אסטרטגיה פלסטינית לצורך העניין והשיחה שלנו, ואחרי מספיק שנים שעברו, ואחרי מספיק שנים שעברו גם האינתיפאדה, וכבר התחילו להיוולד צעירים שלא חוו את האינתיפאדה ואת מה שהיה לפני, בדיוק כמו שאצלנו אנשים שלא חוו את התקופה לפני האינתיפאדה הראשונה, קשה להם לתפוס את הסכסוך הישראלי-פלסטיני כאחר ממה שהוא
היום. אנשים שלא חוו, לא חוו את רבין. אתה יודע, אנחנו, הדורות מתקדמים כל כך מהר שזה מפחיד.
זה טבע החיים.
נכון.
אז אני חושב מאמצע העשור הקודם אנחנו יכולים לראות תהליך הידרדרות הדרגתי, זה שלפעמים יש בו התייצבויות ולפעמים יש בו רגעים פחות אלימים, אבל בכל מקרה המגמה היא ברורה, כי המגמה היא שלפלסטינים במסלול הנוכחי אין תקווה. וישראל מזהה את זה שהזמן פועל לטובתה. לא בטוח שזה לא נכון, כאילו, אבל אלה שני ה-state of mind שיש בשני הצדדים בעיקר. אז הציבור הישראלי הוא יותר ימני, והוא מזהה שבסך הכל העולם איבד עניין בעניין הפלסטיני, כי יש לו הרבה בעיות אחרות. אני לא יודע, אני חושב שאנחנו אהבנו שמתייחסים אלינו בגלל הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואנחנו נורא רוצים שהם ימשיכו להתייחס אלינו, אבל זה סתם מאמר מוסגר.
לא, אני אעצור פה, ואני אגיד לך שזה אחד מהתסכולים הגדולים ביותר, שלפחות הזרם שאני רואה את עצמי שייך אליו, השמאל הישראלי, שכל הזמן אמר, העולם לא יהיה מוכן לסבול את זה לנצח, אפרופו דרום אפריקה, אפרופו הבלקן, אפרופו, לא יודע מה, חבל הבאסקים, whatever, ומסתבר, שאתה יודע, פנטזיה לחוד ומציאות לחוד, אפילו, אתה יודע, פעיליה או חותרי השלום הנחושים ביותר, התעייפו.
נכון.
אני מדבר על אלה שבעולם, אתה יודע, הסכם ז'נבה וכל החבר'ה האלה ממשיכים, לא, אתה יודע, עובדים קשה נורא בשביל להיות, להישאר בתודעה, אבל אני לא רואה שהעולם מתרשם באופן מיוחד.
לא, אבל תסתכל, יש מלחמה, כאילו, תסתכל, יש מלחמות בעולם, הסינים קולעים כמה מיליוני אויגורים, או כמה עשרות מיליוני אויגורים ומיליונים במחנות ריכוז וחינוך מחדש, כאילו, יש בכל העולם
מקרים. פוטין, כן.
פוטין מחרב את אוקראינה,
מחרב את רוסיה, האמת, אבל כן.
אבל העולם הוא בעל אינטרסים, ועם כל הכבוד, הפלסטינים איבדו את ההשפעה שלהם על האינטרס של גורמים בעולם. אז במובן הזה, הסכסוך הישראלי-פלסטיני פחות מעניין הרבה גורמים אחרים, למרות שהוא משפיע עלינו, עלינו הוא בטוח משפיע.
אנחנו נשאר עם הסמטוחה הזאת ביד.
אנחנו נשאר עם הסמטוחה הזאת. בכל מקרה, היינו בעניין של התחילתו, אז אני חושב שאת ההידרדרות אנחנו רואים כמגמה. ובשנה האחרונה המגמה הזאת החריפה, זה בתוך גל הסינוס הזה, בשנה האחרונה המגמה הזאת החריפה.
גם בגלל ההתפרעויות של החבר'ה הטובים שלנו? או שזה דברים שקורים במקביל?
אני חושב שזה דברים שקורים במקביל. ההידרדרות החריפה כי קודם כל בצד הפלסטיני יש גורמים ופחות שליטה ופחות תקווה ויותר סיבות לעשות טרור או הפרות סדר או איך שלא קוראים לזה. בצד שלנו אני חושב שהממשלה היוצאת הייתה יותר אגרסיבית מממשלות נתניהו בטיפול שלה בבעיות הביטחוניות, בטח ביוש. מגרת ההתלרדרות תלויה בזמן, באיך שבן אדם צעיר פלסטיני רואה את עתידו ואת התקווה שיש לו, באיך שישראל מנהלת את הסכסוך, מרחיבה את ההתנחלויות, מרחיבה את השליטה שלה. זאת אומרת, הסוגיות הן סוגיות של מדיניות, ואני חושב שדווקא העובדה שאנחנו מנסים להתאפס האירועים הקטנים האלה הם כאילו גם לבן אדם כמוני שחושב שלזכויות אדם ואזרח יש חשיבות רבה, אני חושב שהעובדה שאנחנו מקשרים בין זה לבין המגמות הגדולות וארוכות הטווח, זה פוגע בעוצמת הטיעון, או היכולת לנתח את הסוגיה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני בצורה
קרה. בשביל זה אתה זה שעוסק באסטרטגיה, אבל אני מסתכל לפעמים על המיקרו ולא רק על המקרו, אבל בשביל זה אנחנו מדברים.
אסטרטגיה זה עניין ציני קצת.
תשמע, אני יכול לתת לך רשימה ארוכה מאוד של דברים ציניים, כולל הפוליטיקה. אפרופו השיקולים של נתניהו, ברור זה ציני, אבל בסדר. אז אני חוזר ורק רוצה למקד את עצמנו, הסיפור הזה של ירושלים, האגן הקדוש, הר הבית, הדבר הנפיץ הזה, שכמובן מביא עלינו אם וכאשר, זה לא אם וכאשר, זה כל הזמן שם ברקע, את הירדנים ואת הסעודים, ובכלל, אתה יודע, גורמים בעולם הערבי שבכלל לא בסביבה, שהם לא מתעניינים בנו ביום-יום בשום צורה שהיא, ובכל זאת זה סוג של סמל. האם יש איזשהו תכנון אסטרטגיה, האם יש איזו ראייה רחבה של הדבר הזה ברמה של מקרים ותגובות, למשל? אני רוצה לחשוב שלא יחזרו למצב של מאומות הר הבית משנת 2000, או משהו כזה שנהרגו שם יודע כמה אנשים, וזה היה כמעט על סף איבוד שליטה מוחלט. איך אתה רואה את זה?
אני חושב שמה שיש מיוחד, כאילו קודם כל אמרתי, אנחנו בתהליך הסלמה בכלל ביוש, בסדר?
כן, זה
ברור לי. ואני חושב שזה דברים שקשורים אחד בשני, הם לא מנותקים. הסוגיה של הר הבית, אני חושב שמה שחשוב בה, היא שהיא מכניסה עוד שני משתנים למערכת, וזה אזרחי ישראל הערבים או הפלסטינים, איך שקוראים להם.
החברה הערבית, לימדו אותי להגיד לא מגזר ולא זה, החברה הערבית בישראל.
החברה הערבית.
אני אוהב את ההגדרה הזאת.
אני מאמץ בשתי ידיים.
אוקיי.
והתושבי מזרח ירושלים, שהם סוג של תושבים, לא באמת אזרחים.
אלה שלא חוברו ליחדיו, אתה יודע.
כן, בדיוק. גם סוג של אומנות ישראלית לאיך...
זה מדהים. ומדהים אותי איך הם לא מנצלים את הכוח שנתנו להם.
נכון.
איך עדיין אין ראש עירייה פלסטיני?
לא, איך אין, כי אסור לו להתמודד.
לא, אבל הם יכולים להקים רשימות של מה שנקרא של קופים, של כאלה שכן מותר להם להתמודד ולהגיע למצב של שליטה בעירייה. יש טריקים.
נכון, אבל זה יותר מורכב.
נכון, אבל הם פשוט לא באים בכלל, אז ככה שזה.
זה לא כזה פשוט. אז בכל מקרה, אני חושב שסוגיית הר הבית מביאה איתה חומר נפץ בעוד כל מיני ממדים. אני לא חושב שזה יביא את מדינות ערב להילחם במדינת ישראל, אלא רק אולי לנתק את היחסים או לעשות כל מיני
דברים. עכשיו את הסיפור הזה של הסכמי אברהם, שדעתי עליהם לא מרנינה במיוחד, אבל זה באמת דיון אחר לגמרי. אבל זה בהחלט יכול להביא לסנקציות. תשמע, אנחנו הולכים לדעתי קרובים היום שבו נאבד את המטריה האוטומטית האמריקאית נגד סנקציות או נגד העמדה לדין בהאג. סתם עוד דוגמה שצריך לחשוב עליה.
בזה אני מסכים, אבל רגע, קפצנו רגע, קפצנו רגע נושא, וגם אי אפשר להכניס את כל
נכון, אנחנו נשאיר משהו לפעמים בו.
את כל גם אי אפשר, את כל הפרנויות בלדחוס במכה, ברגע.
מה התכנסנו? תן ליהנות.
התכנסנו בשביל זה שאני אנסה להעריך את המצב בצורה... אז סוגיית הר הבית, אני חושב שהיא סוגיה נפיצה, ואני חושב שהעובדה שאתה דווקא ברחת מעניין המגנומטרים היא שגיאה, כי אני חושב ש... אירוע המגנומטרי מלמד אותנו עד כמה סוגיית הר הבית היא סוגיה נפיצה, ועד כמה כמעט הידרדרנו לאינטיפאדה כתוצאה רק מהצבת המגנומטרים, והסרתה מביאה, בשונה מהתפיסה שמנסים להגיד שצריך תמיד להפגין כוח והרתעה, הסרתם הורידה את רף האלימות בצורה מיידית, ואפשר כבר מספיק שנים לראות אחרי, עד כמה זה הייתה באמת סוגיה רגשית משמעותית. כן. עכשיו, ובעניינים רגשיים נורא קשה להתמודד ולנהל בצורה מושכלת. אז מה שאני רוצה להגיד זה שסוגיית הר הבית, אם היא לא תנועל בזהירות רבה מאוד מאוד מאוד, היא בהחלט יכולה להיות מאיץ יותר גדול מההידרדרות ההדרגתית שיש ביוש ממילא. זאת אומרת, אם ביוש המגמה היא הידרדרות איטית והדרגתית, אז הר הבית זה סוגיה שיכולה להיות נפיצה ברגע. איך זה יתפתח אחרי זה, אני חושב שקשה מאוד לדמיין ולהעריך ולנבא ועוד כל מיני כאלה, אבל זה יהיה מורכב.
אני מבין, לפחות כהדיוט, כמי שאתה יודע, קורא בעיתונים ולפני זה כתב בעיתונים ועושה את מה שאני עושה היום, התחושה היא שאנחנו על סף איזשהו ארמגדון, משהו גדול הולך לקרות בשלב מסוים, אבל מצד שני ביום יום אומרים, אוקיי, more of the same, עוד פעם איזה מבצע בג'נין, עוד פעם איזה מחמושים פה, עוד פעם איזה משהו שם, והתחושה שלי לפחות כמי שמגיע מהמחוזות של הריאל פוליטיק וריאל צבאי או מה שזה לא יהיה בלי שום רגש, אני משתדל לנתק את זה, זה שאנחנו מתבשלים, שהצוורדה הזאת הולכת ומתבשלת במים שהולכים ומתחממים, ואנחנו לא מרגישים את זה, שפיצוץ גדול בהחלט עשוי, עלול להגיע באיזשהו שלב, ואנחנו אפילו לא רואים מאיפה הוא יגיע. זה מה שאתה שומע גם במערכת, מתוך כל הסקירות שאתה עושה?
קודם כל אני רוצה להגיד בזהירות, כאילו, את מה שאני שומע בתוך המערכת אני משאיר מחוץ...
אני בטוח, מה שאתה יכול להגיד, רק מה שאתה יכול
להגיד. מחוץ לשיחותיי הפוליטיות, אני גם בסופו של דבר, בחיל האוויר, אני לא אחראי על המערכת הפלסטינית, אלה לא המגרשים שאני
מסתכל. אבל אתה יכול להעריך כי אתה עוסק בתחום.
אני יכול להעריך כי אני עוסק בתחום, אבל זהו, זה לא מתוך
המערכת. לא אפיל אותך בזה, אין בעיה.
חשוב לי ליישר, כן.
הכל טוב.
תותיר לי את ה... אז אני לא... אחד, אני חושב שמה שיפה בברבורים שחורים, שאו שאתה לא צופה שהם... מה זה יהיה, או שאתה לא יודע מתי הם יקרו. אני חושב, ואני כותב את זה כבר בערך בין 5-6 שנים, שהסוגיה הפלסטינית היא ברבור שחור שחייב להתפוצץ. עכשיו, השאלה היא מתי? כאילו, לא האם, אלא מתי. עכשיו, זה לא רק אני כותב.
גם איך, לא?
שגם גדי אייזנקוט כתב על זה. כאילו, זה לא... יש מספיק אנשים שמסתכלים על המצב בצורה מפוכחת ומבינים שזה לא מצב יציב. מתי הוא יתפוצץ, את זה אף אחד לא יכול לנבא, כי אי אפשר לדעת מה יהיה הקטליזטור שמדליק דברים כאלה.
אנחנו לא יודעים מתי תהיה תאונת הדרכים בפעתי רפיח.
בדיוק. וגם אנחנו
לא יודעים מתי... גם המקרה הזה יצא לי להיות ברפיח באותה תקופה בבטש. אתה יודע, הצטרפות מקרים משונה. אבל לשמחתי לא הייתי בתוך כל הסמטוח.
עוד הייתי, בשלב הזה עוד הייתי ביוד ב'.
אוקיי,
עוד לא התגייסתי.
כל אחד והתור שלו בחיים האלה.
נכון. אז מה שאני רוצה לומר זה שאני חושב שדי ברור שהסוגיה הפלסטינית חייבת להגיע לפיצוץ. למה? כי את המבוי הסתום הנוכחי אי אפשר לשנות שלא באמצעות הרבה מאוד אנרגיה במערכת, וזה דרך אגב הסיבה שאתה רואה שאין תהליך מדיני, כאילו שני הצדדים בתוך המבוי הסתום הנוכחי לא יכולים להניע משהו משמעותי, ולכן שינוי בעניין הזה יקרה רק אחרי פיצוץ גדול.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? באופן בלתי נמנע. אתה יכול לנחש. מה זאת אומרת? את יום כיפור. את יום כיפור. אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, אתה בוודאי כמבין למה. הכיבוש וההתשה והאופוריה וקו ברלב וכל הדיבור הזה של אין עם מי לדבר וטוב שער משך על פני, בלי שלום אשר שער משך עם שלום וכל הסיפורים האלה ודיין והיהירות וזה שלא רצו להקשיב לסעדת אפילו לרגע ואמרו, בלי מלחמה אחת גדולה, או לפחות אז, בלי מלחמה גדולה, וזאת הייתה המלחמה הכי גדולה, אין מה לעשות, זה לא דומה לשום דבר אחר, שום דבר לא יזוז. ואכן הגיעה מלחמה, ואכן זז. ואני חושש מאוד שאין לנו כל כך את הלוקסוס, כי שם זה היה סיני, זה היה מאוד רחוק, וגם ככה, סיני והגולן וכו'. וזה מלחמה שידענו לעשות, טנקים, שין בשין, חיל אוויר, וסיפורים. ועכשיו זה פה, בתוך הבית. אני גר בהוד השרון, זה פה מעבר לכביש. אתה יודע, זה יום כיפור מהסוג הזה יכול להביא עלינו את סופנו, לפחות הקונספטואלי. זה מטורף. וזה די, די, די מפתיע אותי שזה לא על הפרק כל הזמן.
אז אני לא חושב, אני כל אני רוצה להיות, אני פחות אפוקליפטי ממך. אני אגיד למה.
זה לא חדש לי, כן, אוקיי.
אני אגיד למה, אבל כאילו, זה לא חשוב שאני פעק, רגשותיי לא חשובים בשיחה הזאת, אלא רק דעותיי. קודם כל עברנו אינתיפאדה שנייה, שאני חושב שהיא לא רחוקה מ... זאת אומרת, היא לא באותה, היא לא 2600-2700.
יום כיפור של השטח, אוקיי.
אבל יום כיפור אזרחי, התמ"ג של ישראל התכווץ בצורה ניכרת בשנתיים האלה, היינו במיתון משמעותי, דרך אגב, נתניהו שם היה ב-CO כשר אוצר, כשהוא...
ב-2003,
אבל ישראל חוותה אירוע כזה, ויצאה ממנו מחוזקת, זאת אומרת, הסוגיה, מחוזקת זה עניין יחסי, תלוי במה כאילו, אבל זה לא היה ארמגדון, האם אינתיפאדה שלישית תהיה ארמגדון, אני לא יודע להגיד, אני גם לא חושב, אני לא חושב שזה יביא לכליה, ואני לא חושב שאפשר, זאת אומרת, זה לא חשוב אם אני חושב את זה או לא, אני לא חושב שאפשר להעריך את זה.
כן, לא התכוונתי כליה במובן של סוף כל הדורות, אבל באמת משהו מדמם ביותר, אלים מאוד, בלקני, בלקני במהותו, אתה יודע, מה שראינו בהתפוצצות בתחילת שנות ה-90, בין, אתה יודע, סרביה, קוסובו, מונטנגרו וכן הלאה.
אבל אני חושב שלא חשוב לצבוע את זה, כאילו, איך זה ייראה, אנחנו לא יכולים לדעת. זה יהיה מדמם וכואב, אני חושב שזה יהיה, שזה לא יכול להיות לא אירוע מדמם וכואב, אחרת הסטטוס בו נשאר. זאת אומרת, ואז, אוקיי, אז יכול להיות שזה, תראה, זה בדיוק כמו שהיה לך את זה ב-2015-16 באינתיפאדת הסכינים, אז היה לך כמה עשרות מקרים, וזה לא התפוצץ לפיצוץ גדול, אלא הסטטוס כבר נשאר.
כן, אתה מזכיר לי, קיימתי שיחה לפני כמה שבועות עם עמוס הראל, מיד אחרי הבחירות, הפרשן הצבאי של הארץ.
הקשבתי לפודקאסט הזה.
זהו, אז הוא אמר שהוא היה משוכנע, ואפילו הם יצרו סלוגנים בזה, האינתיפאדה, אינתיפאדת הסכינים, כמו שאתה קראת לזה עכשיו, וכן הלאה, ובאופן מוזר, והוא לא היה צריך, הוא לא הצליח. הוא אומר, ככל שניסיתי, לא הצלחתי למקם את הנקודה בזמן ואת הנקודה בפעילויות, חוץ מאשר, אתה יודע, עבודת השבק וכן הלאה, שעצרה את זה. לא ברור למה זה התחיל, ולא ברור למה זה נעצר. לא, ברור למה זה התחיל תמיד, אבל איך זה פתאום התעדה? אתה לא הבין. אז זה אפרופו מה שאמרת לגבי 2015-16
וכו'. בדיוק. אז אני מסכים איתו שאף אנחנו לא יודעים להגיד למה זה, כאילו, אנחנו יודעים שאחד הדברים שעזרו לזה להתפוגג, ולא להכניס לזה עוד אנרגיה, לפחות אני חושב ככה, זה העובדה שישראל הייתה מאוד מרוסנת בהפעלת הכוח שלה. אני חושב שלזכותו של אייזנקוט היה שהוא הצליח מאוד 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 למנוע, הוא הצליח למנוע מקבלת ההחלטות להיות אגרסיבית כנגד אזרחים בצורה פועה, כי אז זה היה מביא לדרדור של המצב. אז אני חושב שהצלחנו ב-2015-16 הצלחנו להימנע מהפעלת כוח מאוד אגרסיבית, למרות שהיו לחצים ורצונות כאלה, ואני חושב שזה מאוד תרם לזה שזה לא תדלק את האלימות. אם יש משהו שאפשר להגיד, זה שהתגובה המאוד אגרסיבית של ישראל באינתיפאדה השנייה, בוודאי האיצה את האלימות. קשה להגיד בדיעבד אם אפשר היה לבלום אותה, אני לא רוצה להגיד שזה מה שמשתנה.
כן, אבל אתה יודע, נדמה לי שהרמטכ"ל זה היה מופז, ואני זוכר שבהתפרצות האש הראשונה, הראשונית, לא בהר הבית, בגבול עזה דווקא, אז עדיין כמובן כל ההתנחלויות היו שם, וגוש קטיף וכל מה שקורה, ואני זוכר את האופוריה, זה לא בדיוק אופוריה, אבל המון המון מחמאות שניתנו, מופז הכין את הצבא כמו שצריך להגיב ואגרסיביות והכל, וכן הייתה הפעלת כוח לא פרופורציונלית שם, וזה הכניע לפחות ברגע מסוים את עוצמת האש או את רמת הפגיעה בנו, אבל כמו שאתה אומר, the end of the road, זה לא בדיוק פתר את הבעיה. אז אתה יודע, לחבות שריפות בדרך אנחנו פחות או יותר יודעים, גם אם בעזרה של אחרים, לכבוש ולחסות את הרמץ הלוחש, זה קצת יותר מסובך כנראה. טוב, תשמע, בוא נעזוב רגע את הסיפור הזה הישראלי, כי באמת, א', הוא תמיד יהיה לנו פה, we will always have Aza and Harabite or whatever.
על Aza נדבר בהזדמנות אחרת.
כן, כן. יש כל כך הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם. עוד לא דיברנו מילה על רוסיה. כן, על רוסיה נדבר עכשיו, על סוריה ועל הגבול הצפוני וכן הלאה. באמת, אין גבול לדברים שאפשר לדבר עליהם. אבל אני כן רוצה ככה להקדיש את ה-10 דקות רבע שעה שנשארנו פחות או יותר לשיחה, לחבר בין המחקר שלך או הספר שאתה כותב, או העיסוק העיקרי שלך כרגע, שזה איך מסיימים מלחמה, לסיפור הרוסי-אוקראיני. כי אני מקיים את השיחות פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בשלושה-ארבע, עם יאיר נבות, ועם אחרים, מדי פעם שאנחנו מדברים גם על הדברים האלה, באספקט הדיפלומטי, הבינלאומי, האמריקאי, והדבר הזה הוא כמעט בלתי נתפס ברמה של העיסוק שלך, זאת אומרת, איך נכנסת מעצמה, לפחות בני עצמה, לתוך כאוס כל כך מטורף, מול גוף שלפחות בתחילת הדרך, בקושי היה חמוש, בקושי, בוודאי לא היה מאומן, לחלוטין לא מצויד, הציוד שהיה לו היה ציוד דווקא סובייטי, שרוסיה סיפקה לו במשך כל השנים שלפני זה, ומסתבך עד, עד, עד ברמה של השלטון אולי מתנדד שם. איך אתה רואה, אתה יודע מה, אני אחזור לסוף. הדבר הזה בכלל יכול להסתיים לפי כל ה... הוא יסתיים בסוף, אבל יש איזה, לא יודע, מפת דרכים לסיום של הדבר המשוגע הזה?
קודם כל, every war must end. זה... כדאי לזכור את זה. בסדר? זה every war must end, זה ספר של איקל, פרד איקל, שאני ממש ממליץ עליו, למי שממש רוצה בקצרה על סיום מלחמות, אבל אין רשימת תיוג איך מסיימים מלחמות. זאת אומרת, זה כאילו, כדאי להיזהר, כאילו, המחקר שלי הוא לא על רשימת תיוג של איך מסיימים מלחמות.
לא, לא חשדתי בך. כן.
לא, 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 חלילה, אין לי כאלה, אני גם לא חושב מלחמה, אני חושב היא תופעה בפני עצמה, ולכן היא הרבה פחות מנוהלת בצורה מסודרת, כמו שאנחנו מאמינים וחושבים, אפשר לראות את זה גם במלחמה באוקראינה, אבל המלחמה באוקראינה בסוף תסתיים. והשאלה היא האם אנחנו יכולים לראות עכשיו אם יש סיכוי למטווה כזה לסיום של המלחמה באוקראינה או לא. אני טוען בעקביות שעדיין אנחנו לא רואים את האפשרות לכך שהמלחמה תסתיים בזמן הקרוב, בסדר? כאילו זמן הקרוב זה עד הקיץ של 23.
בוא נעבור את החורף ונראה מה הולך הלאה.
כן, קודם כל אני חושב ששני הצדדים מתכוונים לעבור את החורף, הרוסים הצליחו בעזרת הגיוס, גיוס החירום החלקי, לייצב פחות או יותר את הקווים, אפשר לראות שההישגים של אוקראינה הצטמצמו, זאת אומרת המלחמה הפכה להיות קצת פחות עם אירועים גדולים, שתי התקפות הנגד הגדולות הצליחו, הן שונות דרך אגב אחת מהשנייה, אבל בכל מקרה שני הצדדים מתכוונים לעבור את החורף, ועכשיו יש שני תהליכים מקבילים. האוקראינים רוצים להמשיך להטיש את הרוסים כדי שאלה לא יוכלו לבנות כוח לחידוש מתקפה באביב. הרוסים בוודאי ינסו לבנות איזושהי מתקפה מסוימת באביב, כי אחרת הם יהיו סטטים וישחקו מחדש, והמצב הוא שלפחות עד עכשיו בשדה הקרב בחודשים האחרונים לאוקראינים יש יתרון. אז מצד אחד האוקראינים בחורף צריכים לנסות לדאוג שהמלחמה לא תהיה סטטית מדי, כדי שהרוסים לא יבנו כוח ויצליחו להתארגן מחדש, והרוסים הצליחו לייצב את הקווים, והם צריכים לבנות כוח שיוכל לצאת לאיזה מתקפה, או להפעיל עוד לחץ על האוקראינים, כדי שגם הם ישחקו במקביל, כמו שהם עושים בבחמות, במלחמה אינסופית על עיירה, שאלה טוענים שהיא לא חשובה, ואלה טוענים שהיא מרכזית, אבל בסדר, לא משנה, אבל זה חלק מהעניין של המלחמה.
כן.
אז עכשיו, מה התנאים שדרושים בשביל שמלחמה כזאת תסתיים? אחד, היא צריכה להיות בסוג של סטטוס קוו וכיפאון. דבר שבטוח שאי אפשר להגיד עוד על המלחמה הזאת, שהיא במצב של סטטוס קוו וכיפאון. קודם כל, האוקראינים הצליחו לשחרר את חרקי וחרסון, אז שתי מתקפות הנגד שלהם הצליחו, אז המלחמה שבוודאי לא מיוצבת. הרוסים שינו, כתוצאה מזה, הרוסים שינו אסטרטגיה, והתחילו עם תקיפות העומק של תשתיות לאומיות אוקראיניות, שאני חושב שיש למטרה, לתקיפות האלה, שתי מטרות אסטרטגיות. זאת אומרת, זה לא תקיפות מקריות, ולא, זה פשוט שינוי אסטרטגיה בקומה הגבוהה. הסיבה הראשונה היא התשה של אוקראינה ושחיקה של התמיכה האירופית והאמריקאית בה, כדי שיביאו אותה במצב פחות טוב לדיונים על סיום המלחמה, לכשאם וכאשר הם יקרו. והסיבה השנייה היא שהרוסים רוצים למתוח את ההגנה האווירית של אוקראינה, כדי לאפשר להם להחזיר להם את חופש הפעולה בחזית, ולאפשר לחיל האוויר הרוסי לפעול בחזית, ואז יכול להיות שינוי משמעותי בחזית.
כן, הקטע הזה עם חיל האוויר הרוסי הוא בכלל מוזר, כי הוא לכאורה, או לפחות על פניו, לא נראה שהוא היה קיים בכלל בשנה או בעשרה החודשים האלה של הם יותר התמקדו בטילי שיות ובארטילריה מתוחכמת, ו נראה היה שאו שהפילו להם, או שהיה מערכות הגנה אוויריות מתוחכמות, הם די קיצצו להם את הזנב שם.
אז אני חושב שצריך להיזהר, אני גם, קודם כל אני לאורך זמן חשבתי כמו שאתה אומר עכשיו.
אני שומע, אני לא מבין בזה כלום.
לא, לא, בסדר, גם אני חשבתי ככה, אבל קודם כל לפני חודש בערך רוסי, שזה מכון מחקר בריטי, פרסמו מחקר על הפעלת הכוח האווירי של רוסיה בתחילת המלחמה, וזה לא המצב. זאת אומרת, המצב הוא שמה שקרה לרוסים זה שהם ניסו לעשות מהלך לעליונות אווירית בפתיחת המלחמה. המהלך לא הצליח, זאת אומרת, הייתה להם, כאילו, הוא לא הצליח כי האוקראינים כנראה עשו שינוי הערכות, והצליחו לשמור על רוב הסדק שלהם. ואחרי שהמהלך הזה לא הצליח, אז הרוסים נכשלו בלעשות מודיעין זמן אמת. כי אין להם יכולות כאלה, יכולות כאלה ייחודיות רק לארצות הברית וישראל פחות או יותר.
וארצות הברית בהחלט עזרה באופן דרמטי בתחום הזה לאוקראינה.
כן, אבל לא בתחום עליונות אווירית, זאת אומרת, האוקראינים...
לא, 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 מבחינת המודיעין, מבחינת לוויינים וכל מה שקשור.
אבל היכולת לעשות מה שנקרא בשפה באנגלית, כאילו טרגטינג, יכולת לאבד נתונים בזמן אמת, זה יכולת ייחודית לאמריקה, כל נאטו תלוי בארצות הברית בעניין הזה, זה אפילו לא שמדינות אירופה יודעות לעשות את זה לבד.
כל העולם תלוי בארצות הברית, וזה לא בפעם הראשונה.
ובעניין הזה ישראל היא מאוד ייחודית, כי אנחנו פיתחנו מאחרי מלחמת יום כיפור, פיתחנו יכולות ייחודיות
שלנו. מאז שהטיל כופף את זנבו של הפנטום, מה שזה היה אז.
כן, אבל אנחנו למדנו והשתננו מאז, כאילו אז עוד היינו... ומה שלומדת ומתקנת ומתקדמת ועובדת.
כן.
קצת פחות. אבל נחזור, נחזור לעניין של הרוסים, אז קודם כל לחיל האוויר הרוסי באמת נכשל בהשגת עליונות אווירית בפתיחת המלחמה, ולכן הוא פשוט מתקשה לפעול בחופשיות, בפרט בחזית שבה מתנגשים, נכון? זה חזית ענקית של כמה אלפי קילומטרים, אבל זה חזית שבה יש... שני צבאות אחד מול השני בקרב במלחמת התשה.
אז זה כאילו מזכיר מלחמות, דיברתי על זה הרבה עם יאיר ועם אחרים, זה מלחמות שחשבנו שכבר עברו מן העולם, מן, אתה יודע, הגייסות הגדולים, הדיוויזיות המשוריינות וכולי, נתקעים בבוץ, וכל השיירות העצומות האלה שכל פייפר יכול להפגיז בקלוי קלות, אתה יודע, זה דברים נורא מוזרים מבחינת הצורה שהרוסים כאילו שעטו לתוך המדינה העצומה הזאת, נורא מוזר.
נכון, אבל מצד שני, כאילו, לא נתקלנו עוד, כאילו, הרבה מאוד שנים לא הייתה מלחמה בין שני צבאות בסדר גודל הזה.
בדיוק, כנראה, אולי לא במקרה.
קודם כל, כנראה שלא במקרה. דרך אגב, אני כאילו, בשונה ממה שאמרת, האוקראינים בין 2014 ל-2022 כן עברו שינוי.
כן, מאז הפלישה לקרים, זה נכון.
כאילו, זה לא שלא, הם לא עברו שינוי, הם הבינו שיש להם איום.
כבשו להם חבל ארץ.
אני מניח גם שאנחנו נראה שינויים גדולים בצבא הפולני בשנים הקרובות, למשל, כי האיום...
ומה יהיה עם המולדבים? מה יהיה עם המולדבים? גם הם שם בסביבה.
המולדבים כרגע מוגנים על ידי אוקראינה.
כן, נהדר.
אז מה שאני רוצה לומר זה שהעניין של התקיפות האוויריות של הרוסים מלמדות אותנו שהם מתכוונים למלחמה ארוכה, כי אסטרטגיה כזאת היא חייבת להשפיע בטווח ארוך. ולכן, שני הצדדים, קודם כל, כמו שאמרתי, המלחמה לא נמצאת בסטטוס קוו, ושני הצדדים מתכוונים להמשיך אותה, כי לסיים אותה כרגע מניח את שניהם במצב פחות טוב, זאת אומרת, אולי לרוסיה זה טוב להפסיק לשנה ולחזור, או שנתיים או שלוש, ולחזור בחידוש כוחות, אבל בסיטואציה הזאת אין תנאים שמאפשרים את היכולת לחשוב על סיום המלחמה. זה מה שאני רוצה להגיד על...
כן, על, מה שנקרא, you made a long story short, אתה לא יודע כרגע איך זה יסתיים ומתי.
לא, איך זה יסתיים, אני בטוח לא יודע, אני טוען שעכשיו אי אפשר עוד לדבר על זה.
אני תוהה, ואני באמת רוצה לסיים את זה, כי שלא נהגיע גם את עצמנו וגם את המאזינים שעוד שרדו, האם מכל הסיפור הזה של רוסיה כמעצמת על, ככוח שווה ערך, או לפחות כוח לגיטימי, רציני, מאז סיום המלחמה הקרה, שבכלל יש לו איזושהי, לא יודע, סנסטביליות מול הדבר הזה שנקרא ארצות הברית, או נאטו והמערב, האם הדבר הזה יכול להתאושש אחרי האירוע הזה של השנה האחרונה, או ש... או שמה שהיה לא יהיה עוד, ואנחנו צריכים להסתכל עכשיו על סין ועל הודו ועל מקומות אחרים, כי רוסיה התגלתה במערומיה. זאת התחושה שהרבה מאוד מדברים עליה, ואני שואל אותך האם ככה גם אתה רואה את זה.
קודם כל אני חושב שרוסיה התגלתה במרבית, בחולשותיה. זה כדאי להגיד.
כן.
שתיים, אני חושב שרוסיה היא גדולה מדי, עשירה מדי ומיוחדת מדי, מכדי שלחשוב שהיא תיעלם.
לא, מי חשב שתיעלם?
תיעלם כגורם משמעותי שמקרין כוח ושהוא לפחות מעצמה אזורית. רוסיה תחזור, כל השאלה היא מתי, כי המלחמה הזאת היא בוודאי פגעה בה והרחיקה אותה מכוח, החלישה אותה מכוחותיה ומהיכולת שלה להקרין כוח לפחות ל... אני אהיה זהיר, אני אגיד 5 שנים, אבל ביושר מסתכלים זה 10-15 שנה. איך זה יתפתח עד סוף המלחמה הזאת, אני לא יודע. אבל בוודאי שרוסיה נחלשה, אבל כמו שקריסת המלחמה הקרה, העלימה את רוסיה ל-10-15 שנה, וכשפוטין חזר איפשהו ב-2005-2007, היא התחילה לחזור להיות גורם חזק מחדש, היא לא מעצמת על דרך אגב, חסרים לה לא מעט מרכיבים בשביל להיות מעצמת על, כמו שהיא הייתה ברית המועצות, היא כבר לא כזאת, אז אני חושב שרוסיה עדיין תהיה פקטור בזירה הבינלאומית, פשוט מהסיבה שהיא ענקית, יש לה משאבים עצומים, יש לה 140-150 מיליון אנשים ברוסיה,
והיא מסוגלת לספוג מכות וקורבנות, מה שראינו לאורך כל ההיסטוריה.
רוסיה לאורך כל ההיסטוריה ידעה להפסיד, יותר טוב ממה שהיא ידעה לנצח, בוא נגיד ככה, היא ניצחה מעט מאוד מלחמות,
שזה סיפור מדהים, זאת אומרת, העם הרוסי, גם מבחוץ וגם מבפנים, סבל אולי יותר מ... אני לא יודע להגדיר את זה, אתה יודע, בראייה היסטורית כל כך רחבה, אבל לפחות בעידן המודרני, פשוט הם הרגו אחרים והרגו בעצמם בכמויות שפשוט דמיוניות. אני מבין שזה יותר מאשר הנאצים אפילו.
כן, זה סטלין. סטלין חיסל יותר מאשר הנאצים בוודאי. כן. אבל בלי קשר, גם במלחמות הם ידעו להפסיד, החל מההפסד שלהם ליפן, וחלה בעוד הפסדים שלהם זה, כולל באפגניסטן.
אפגניסטן, אז הם ברחו משם עם הזנה, גם צ'צ'ניה, הם כל הזמן מוקים בכל מיני מקומות.
לכן הם יודעים להפסיד היטב לאורך ההיסטוריה, ולכן לא צריך, אני לא חושב שצריך להיות אפוקליפטים, או להסתכל על זה שרוסיה תיעלם לנו כמעצמה וגורם משמעותי בעולם מבחינת הכוח היחסי שלה, היא תחלש, ובסינוס מתישהו היא תבנה את עצמה מבפנים בצורה מושחתת כנראה, כמו כל הפעמים הקודמות, ותחזור.
אין דרך אחרת, מה שנקרא the Russian way. זה מה שיש. טוב, תשמע, זה היה מרתק ומאוד מאוד שונה מהרבה מאוד שיחות שאני עושה, במובן הזה שהראייה שלך, שוב, אתה יודע, לא פוליטיקאי ולא מה שנקרא, אתה יודע, אושי הטוויטר, אלא בן אדם שממש נמצא בתוך המחקר עצמו, בתוך המכונים, בלי קשר למה הבאת מבפנים או מה הבאת או לא הבאת, שזה פחות חשוב, אבל חשוב לי גם להסתכל על הדברים בפרספקטיבה קצת יותר רחבה, וזה מאוד מאוד עוזר לסדר את הראש. וכמו שאני אומר, כמו שאמרתי לך בתחילת השיחה, וכמו שאני אומר תמיד, מבחינתי שיחה ראשונה, זה לא שיחה יחידה. וכן, ונוכל לפתח את זה אחרי שקצת הכרנו וקצת התפרענו בכל מיני כיוונים בשיחה הזאת, אבל די צפיתי את זה. ככה זה פעם הראשונה, אז אנחנו נבחר עניינים ספציפיים, וגם נתכונן להם קצת יותר בצורה, מה שנקרא, מדויקת, וננסה לפצח עוד כמה סוגיות מעניינות בעולמנו הדי מופרע. אז קודם כל תודה שבאת, אני מאוד שמח על זה, ונתראה בשמחות או בפחות שמחות.
נפלא, תודה רבה, נתראה בקרוב.
תודה, להתראות.